שמונה לשכות היו בעזרת ישראל, שלוש בצפון ושלוש בדרום. שבדרום לשכת המלך, לשכת הפרווה, לשכת המדיחים. והרמב"ם מסביר מה התפקיד של כל לשכה. לשכת המלך, שם נותנים מלך, ושם היו מחלקים מלך לצורך הקורבנות. כתוב, וכל קורבנך במלך תמלח. אז צריך לתת מלך על הקורבן, למלוח את הקורבן, לתת מלך על המזבח. לשכת המלך, שם נותנים מלך לקורבן. לשכת הפרווה, שם הולכים אורות הקודשים, ועל גגה היה בית תבילה לכהן, את על גבי לשכת הפרווה, ששם מולכים את אורות הקודשים, על גגה היה בית תבילה לכהן הגדול, לכהן גדול ביום הכיפורים. לשכת המדיחים, שם היו מדיחים קרבי הקודשים. אמרנו, הייתה הדחה, אז אני חושב שגם את ההלכה הזאת למדו, לא נורא, אז אנחנו חוזרים עליה. הייתה הדחה שהרמב״ם דיבר עליה קודם, בהלכה י"ד. בהלכה י"ד כתוב, היו שולחנות של שיש שמניחים עליהם את הנתחים ומדיחים את הבשר לבשלו. זה ההדחה של הבשר. לעומת זאת, הייתה לשכה ששם היו מדיחים את הקרביים. הקרביים זה כל החלקים הפנימיים, המעיים, הקיבה, כן? שאותם היה צורך לנקות באופן מיוחד, כי אלה איברים מלוכלכים. אז שם היו מדיחים את קרבי הקודשים, ומשם מסיבה עולה לגג בית הפרווה. והשלוש שבצפון, לשכת הגזית, לשכת הגולה. בטח, בטח. אם זה עולה, אז צריך לעלות על המזבח, בטח. וגם יש קורבנות שהקרביים עולים ולא נאכלים. יש חלקים שעולים ויש חלקים שלא עולים. לא שומע. מה? ורחץ, וקרבו וקרב, רחץ במים, פסוקים מפורשים, נכון? וקרבו וקרב, כתוב וקרבו וקרב, כן? והשלוש שבצפון, לשכת הגזית, לשכת הגולה, לשכת העץ. לשכת הגזית, אומר הרמב״ם, שבה סנהדרין גדולה יושבת. הסנהדרין, כידוע, הייתה, כתוב שיש, מכאן, סמיכות הפרשיות בפרשת שופטים, לומדת כתוב שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, וכתוב, אחר כך, לא תיתן לך כל עץ, עץ אל מזבח השם אלוקיך, אז הגמרא לומדת סמיכות הפרשיות גם שם, וגם בפרשת יתרו. הסמיכות של סוף פרשת יתרו לפרשת משפטים מוסברת שמכאן שנותנים סנהדרין אצל המזבח. סנהדרין יושבת ליד המזבח. איפה ליד המזבח? בכותל העזרה. שם הייתה לשכה, כמו שכתוב כאן, לשכת הגזית, ששם ישבו, שבה סנהדרין גדולה יושבת, וחציה היה קודש, וחציה היה חול. החצי מהלשכה הזאת היה קודש, חצי החול. הסיבה שחצי החול, כדי שיוכלו לשבת שם, אחרת לא יוכלו לשבת. כתוב שאין יושבים בעזרה, כן? אלא מלכי בית דוד, באמת, אין אפשרות לשבת בעזרה, בעזרה לא יושבים. אז אם זה קדושת העזרה, אסור היה לשבת בה. אלא חצייה בקודש, חצי הקודש וחצי החול. ולה שני פתחים, ללשכת הגזית היו שני פתחים. אחד לקודש, ואחד לחול, ובחצי של קודש, ובחצי של חול, סליחה, היו הסנהדרין יושבים. לשכת הגולה, למה היא שם? בבקשה? שוב, יכול להיות הכל זה בסדר של המקדש, כפי שמקובל, כן? אתה שואל למה זה חצי חצי, למה זה לא יותר גדול מחצי?
כי לא, אני חושב שבאמת לכל,
אני לא מבין. לא, אבל לא, אבל אם אתה רואה שיש לשכה מיוחדת שבה הסנהדרין יושבת, אז זה מוכרח להיות חלק מהסידור, מהבניין של המקדש. ככה לכאורה, אתה רואה, זה חלק חלק מהצורה של העזרה, זה מספר הלשכות שיש שם בכל מקום, בכל, מה זה לשכה? לשכה זה חדר, זה בית, זה בית בתוך העזרה. אז זה ודאי חלק מהצורה של המקדש, צורת העזרה. אתה מבין? זה לא, אני ככה אני מתאר לעצמי, זה לא ש... יש סידור של הבניין, ואחרי זה מחליטים מה עושים. בלכתחילה בונים את הבניין עם מספר לשכות כאלה, או כזה, שאותם צריכים. ולה שני פתחים, אחד לקודש ואחד לחול. ובחצי של חול היו הסנהדרין יושבים. לשכת הגולה, שם היה בור שממלאים ממנו בגולה. ומשם מספקים מים לכל העזרה. לשכת הגולה, שם היה בור שממלאים ממנו בגולה, ומשם מספקים מים לכל העזרה. ולשכת... מה זה? משם היה בור שממלאים ממנו בגולה? רגע אחד. מה הכוונה ממלאים ממנו בגולה? לשכת הגולה, שם היה בור שממלאים ממנו בגולה, ומשם מספקים מים לכל העזרה. הביטוי הזה צריך הסבר. רגע אחד, אני רוצה להסתכל במשנה במידות, איך המפרשים מסבירים. רגע אחד, הנה. רגע אחד. רגע אחד. מה?
השם עצמו גם כן מוזר, לשכת הגולה.
לא, זה, ככה זה נקרא, בוא, רגע, רגע, רגע אחד. מעניין, איפה הוא מציין את זה? איפה הוא מציין כמקור לדין הזה? פרק חמישי דמידות, משנה ג' ד', פרק חמישי דמידות, פרק חמישי. כן. משנה ג', הנה, לשכת, רגע אחד, הנה, לשכת הגולה, רגע אחד, יש מפרשים, אתם שומעים? יש מפרשים שהלשכה נקראת לשכת הגולה על שם עולי הגולה שקראו את הבור. זה הברטנורה. ויש מפרשים על שם הגלגל, בו היו משלשלים את הכיור לתוך הבור, כדי שלא ייפסלו ממיו. המשנה אומרת ביומה, כן? שהרי מים שנכנסו לתוך הכיור כבר נעשו מקודשים, הכיור הוא כלי שרת, אם הם נעשו מקודשים, הם נפסלים בלינה, כדי שלא ייפסלו בלינה, היו מכניסים את הכיור, משקעים אותו, בתוך המת המים שבעזרה, כדי שהמים לא... כי אז המים מחוברים למים של המת המים, ואז הם לא נפסלים בלינה. אז כתוב, היה גלגל, כך אומרת המשנה ביומה, שהגלגל הזה, באמצעותו, גלגלו את הכיור לתוך המת המים שבעזרה. אז הוא אומר... זה פירוש שני של הרביה, על שם הגלגל, בו היו משלשלים את הכיור לתוך הבור, כדי שלא ייפסלו ממה ולינה, ויש גורסים, שם היה בור וגולה קבועה, והגלגל נתון עליה, לא גולה, אלא גולה. כלומר שהיה כמין ספל גדול ועגול קבוע מעל הבור, שהיו ממלאים אותו כל יום ממימי הבור על ידי הגלגל הנתון עליו, ועל שם אותו הספל נקראת הלשכה, לשכת הגולה, מלשון הכתוב וזכריה וגולה על ראשה. ברור? אז זה שלושה פירושים, אסביר מה זה לשכת הגולה. הכיור לא היה בלשכה, הכיור היה בין האולם ולמזבח, אבל כל לילה היו לוקחים את הכיור ומכניסים אותו לתוך הלשכה, לפי הפירוש הזה ומשקעים אותו, ברור? זה הלאה. עוד פעם? אני לא שומע. של הרביה? שמה? לא, זה... לישון גלגול. כן? לישון גלגול. זה אפשר להבין. נו. נו? אתה שואל לפי הציור שכתוב בזה. לא, זה לא, זה לא סותר. יכול להיות שהיא הייתה כולה בתוך העזרה מבחינת הבניין, אבל המשנה אומרת חצי הקודש וחצי החול. יצא לנו חידוש, אתה צודק, שבתוך העזרה עצמו, בכותל של העזרה, כביכול יש חלק ממנו שהוא חול ולא קודש. אין החינם, אין החינם. הלאה. ולשכת העץ הייתה אחורי שתיהן. עוד פעם, הוא התחיל שלוש בצפ... איך התחלנו? השלוש שבצפון, לשכת הגזית, לשכת הגולה, לשכת העץ. לשכת הגזית, סנהדרין גדולה יושבת. לשכת הגולה, שם היה בור שממלאים ממנו בגולה, ומשם מספקים מים לכל העזרה. ולשכת העץ הייתה אחורי שתיהן. באמת לרמב"ם עכשיו אני שם לב, יש פירוש חדש. הבאנו שלושה פירושים, הפלא הוא לא הביא כעתי, אבל לרמב"ם יש פירוש חדש. הרמב"ם אומר לשכת הגולה, שם היה בור, אולי צריך לגרוס לא בגולה, אלא בגולה. ככה זה יוכל להתאים לאחד הפירושים שהוא הביא. אתם מבינים? ברמב"ם כתוב לכאורה פירוש חדש. לשכת הגולה, שם היה בור שממלאים ממנו... שמעלים ממנו בגולה, ומשם מספקים מים לכל עזרה. מה הכוונה ממלאים ממנו בגולה? למשפט הזה אין מובן. אלא אם כן תגיד שממלאים ממנו בגולה. לפי ההסבר השלישי. כן? ככה אני חושב, אחרת אני לא מבין מה הוא אומר. כן? מה? ההסבר השלישי אומר גורס בגולה ולא בגולה ולא... לא, אז הוא אמר, כלומר שהיה כמין ספל גדול ועגול קבוע מעל הבור, שהיו ממלאים אותו כל יום מימי הבור על ידי הגלגל הנתון עליו, ועל שם אותו הספל נקראת הלשכה, לשכת הגולה. אז אני אהיה מוכרחים לגרוס ברמב״ם, היו ממלאים ממנו בגולה, לא בגולה או בגולה, אלא בגולה. גולה. הלאה. זאת אומרת, הוא מביא... למה אני התעוררתי? שהוא מביא את הפירוש השלישי פה בשם הרבינו יונתן בעירובין. הרבינו יונתן בסוף עירובין אומר את הפירוש הזה. כי שם מוזכר אותו בור. אבל ברמב״ם זה כתוב לכאורה, אם אנחנו ננקד את המילה גולה כמו שזה, אז יש מובן למה שהוא אומר. טוב. לשכת העץ הייתה אחורי שתיהן, והיא הייתה לשכת כהן גדול, והיא הנקראת לשכת פלהדרין, וגג שלושתן שווה. וגג שלושתן שווה. התיאור בציור, למי שיש את הספר, יכול לראות בציור. לשכת הגולה ולשכת הגזית הם שתי לשכות בולטות, ומאחוריהן, עד כותל העזרה, נמצאת לשכת העץ, והיא לשכת פלהדרין. כן. היא הייתה הלשכה של הכהן הגדול.
מה זה משמעות?
בבקשה?
מה הייתה
המשמעות של הכהן? זה שהכהן הגדול צריך לשכה, זה יכול להיות גם עניין של כבוד. חוץ מזה שהמשנה אומרת, שהרי בשבעת ימים קודם כהן גדול, קודם יום הכיפורים, היו מוצאים את הכהן הגדול, מרניסים אותו לשכת פלהדרין. שם הייתה ההכנה שלו לכל העבודת יום הכיפורים. יכול להיות. רגע, נראה אם הוא מביא, מכילה רק דקה אחת, אני רוצה לראות אם הוא מציין כאן את רגע. זאת אומרת, זה לשכת העץ למעשה. רגע. כן. רגע. כן. כן. אז נראה את זה עוד פעם. לשכת העץ הייתה אחורי שתיהן, והיא הייתה לשכת כהן גדול, והיא הנקראת לשכת פלהדרין, וגג שלושתן שווה. ושתי לשכות אחרות היו שם בעזרת ישראל. הוא דיבר קודם על שש לשכות. שמונה בצד הצפוני של העזרה, סליחה, שלוש בצד הצפוני ושלוש בצד הדרומי. עכשיו הוא אומר, גם בצד המזרחי היו שתי לשכות. שתי לשכות היו שם בעזרת ישראל, אחת מימין שער המזרחי, והיא לשכת פנחס המלביש, כנראה ששם היו הבגדים של הכהנים, ואחת משמאלו, והיא לשכת עושי חביתים. זאת אומרת, יש מנחה שנקראת מנחת חביתים. למעשה, אני חושב שכל כהן גדול, כל כהן צריך להביא מנחה כל יום. זה נקרא מנחת, כל כהן שמתחיל לעבוד. כל כהן שמתחיל לעבוד מביא מנחה שנקראת מנחת חינוך. המנחה הזאת הייתה מנחת חביתים. הייתה, אחת המנחות שהיו מביאים במקדש הייתה מנחת חביתים. והלשכה הזאת הייתה לשכה מיוחדת שבה היו עושים, מכינים את, את, את המנחה הזאת, את מנחת החביתים. רגע אחד, אני רוצה לראות אם הוא מציין כאן. רגע אחד. בבקשה. או, זה מה שאני רוצה לראות, אם הוא יציין את ה... או, את הסיבה, למה באמת, רגע, איפה מצוין המקור למשנה הזאת, רגע אחד, ושתי לשכות אחרות, פרק כמה דמידות משנה ד' ופרק כמה דיום, הפרק כמה דמידות משנה ד', פרק כמה דמידות משנה ד', מעניין, זה לא מצוין יחד עם שאר הלשכות של המקדש, בעזרה, משנה ד', כתוב שם כך, רגע, כן, אחת לשכת פנחס המלביש הממונה על בגדי הכהונה, ואחת לשכת עושי חביתין שהיו עושים בה את מנחת, אז הוא אומר, היו עושים בה את מנחת החביתין של הכהן הגדול. הכהן הגדול בניגוד לכהן, כל כהן היה מביא מנחת חביתין כשהוא היה מתחיל לעבוד. כהן גדול כל יום מביא מנחת חביתין באופן שהוא מקריב את חצייה בבוקר וחצייה בין הארבעים. היא מתחלקת לשתיים, חצייה מחציתה בבוקר ומחציתה בערב. אז הלשכה הזאת הייתה לשכה מיוחדת שבה היה הכהן הגדול מכין את המנחה שהיה מקריב כל יום. לכן היא נקראת, זאת אומרת, אני בהתחלה אמרתי שכל כהן כשהוא מתחנך, אבל לפי הפירוש שהוא מביא כאן, קראתי מביא כאן, זה הייתה לשכה מיוחדת להכנת מנחת החביתין של הכהן הגדול. כהן הגדול, דווקא. הלאה. אני לא שומע. לא, המיוחד שבא שכהן גדול מביא אותה כל יום, אמרתי. כהן גדול מביא מנחת חביתין כל יום, מחציתה בבוקר ומחציתה בערב. אז הייתה לשכה מיוחדת שהשתמשו בה כדי להכין את המנחה של הכהן הגדול, לכל יום. ברור? פרק ו', הלכה א', המקדש כולו לא היה במישור, אלא במעלה ההר. כשאדם נכנס, זאת אומרת, אם אנחנו נכנסים להר הבית מצד מזרח, אז הר הבית בנוי במעלה באופן שכדי להגיע מהצד המזרחי של הר הבית לצד המערבי של הר הבית, אתה כל הזמן עולה. כל הזמן אתה עולה במעלה, כן? המקדש כולו לא היה במישור, אלא במעלה ההר. כשאדם נכנס משער מזרחי של הר הבית, מהלך עד סוף החיל בשווה, זאת אומרת, היה מישור עד סוף החיל, ועולה מן החיל לעזרת הנשים ב-12 מעלות. זאת היו שם 12 מדרגות, רום כל מעלה חצי אמה, ושילוחה חצי אמה. זאת אומרת, גובה כל מדרגה חצי אמה, חצי אמה, וגם הרוחב של המדרגה הוא חצי אמה. זה מדרגות גבוהות יחסית. המדרגה של חצי אמה, אפילו אם ניקח את המידה הקטנה של האמה, שזה 48 סנטימטר, אז מדרגה בגובה 24 סנטימטר היא מדרגה גבוהה. קל וחומר אם אתה לוקח פידת האמה של החזוני, שזה 58 סנטימטר, 60 סנטימטר, זה 30 סנטימטר גובה, זה מדרגה יחסית גבוהה. כן, אז עוד פעם, היה מעליך צוף החל בשווה, עולה מן החל לעזרת אנשים ב-12 מעלות, רום כל מעלה חצי אמה, ושילחה חצי אמה. כן? כן. הלאה. ומעלך כל עזרת נשים בשווה. השטח של העזרת נשים היה מישורי. ועולה ממנה לעזרת ישראל, שהיא תחילת העזרה ב-15 מעלות. רום, שוב, רום כל מעלה חצי אמה, ושילחה חצי אמה. ומעלך כל עזרת ישראל בשווה, ועולה ממנה לעזרת הכהנים, במעלה גבוהה אמה, זה מדרגה גבוהה מאוד. כדי לעלות מעזרת ישראל לעזרת הכהנים, הייתה שם מדרגה וגובה אמה. גובה אמה זה גובה יחסית גבוה. זה אדם, 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 אדם מבוגר, אדם זקן, יעלה בקושי, יתפס על מדרגה כזאת. בפרט שאתה מדבר על אמה, אמה למידת החזוניש למשל, 58 סנטימטר, זה לא פשוט, זה, 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 זה גובה. זה צריך להשקיע מאמץ כדי לעלות. כן? ועליה, על המדרגה הזאת, שהיא המדרגה שמבדילה בין עזרת ישראל בתוך העזרה לעזרת הכהנים, עליה דוכן, יש בו 3 מעלות. רום כל מעלה חצי אמה ושילחה חצי אמה. נמצאת עזרת הכהנים גבוהה על של ישראל, 2 אמות ומחצה. נכון? יש לך מדרגה אחת של אמה, ואחרי כן דוכן, כמו שהוא אמר, של 3 מדרגות. רום כל מעלה חצי אמה. אז יחד זה המתיים ומחצה. זאת אומרת, ההבדל בין הקרקע של עזרת ישראל לעזרת כהנים, זה גובה של 2.5 אמות. 2.5 אמות. 2.5 אמות, זה 1.5 מטר, קרוב למטר וחצי לפי החזון איש, וקרוב למטר 20 לפי רב חיים נאה. כן. אני לא שומע. בין עזרת ישראל לעזרת כהנים יש מדרגה של אמה, אבל עליה דוכן של אמה, של אמה שהוא למעשה 3 מדרגות של חצי אמה. זאת אומרת עוד אמה וחצי. יש לך אמה ועוד אמה וחצי. אתה שואל, השאלה אם משמע מהרמב״ם שהדוכן הזה זה לא היה משהו מתלטל. זה היה עליה דוכן, הכוונה, לשלושת המדרגות, מעל המדרגה הזאת, קוראים דוכן. אבל זה מדרגות, אתה מבין? ולכן הוא אומר, נמצאת עזרת הכהנים גבוהה על של ישראל, 2 אמות ומחצה. ומעלך כל הלכה ד', ומעלך כל עזרת כהנים והמזבח, ובין האולם ולמזבח ושווה. זאת אומרת, השטח של עזרת הכהנים, מקום המזבח, ובין האולם ולמזבח, מישורי, ועולה משם לאולם ב-12 מעלות. רום כל מעלה חצי אמה ושילוחה אמה. והאולם וההיכל כולו בשווה. זאת אומרת, מה תיארה לנו? מה הפרש הגובה בין השער המזרחי, אדם שנמצא בשער המזרחי של הר הבית, לבין הגובה של ההיכל והאולם? אז הוא אומר, נמצא גובה קרקע ההיכל על קרקע שער המזרח של הר הבית 22 אמות. 22 אמות, זאת אומרת, הפרש הגובה לפי מידת החזון איש, קרוב ל-11 מטר. זה פער, זה גובה עצום, כשחושבים על כך, כן? קרוב ל-11 מטר הפרש הגבהים שבין קרקעית האולם וההיכל לבין קרקע השער שעליו עומד אדם כשהוא נכנס בשער המזרח, כן? מה שאנחנו קוראים היום שער הרחמים. אז זה הפרש גובה של 11 מטר. עכשיו הוא אומר, נמצא גובה קרקע ההיכל על קרקע שער המזרח של הר הבית 22 אמות, וגובה שער הר הבית, אז הוא עושה חשבון, גובה שער הר הבית 20 אמה. לפיכך, בשמה, למה זה בנוי בצורה כזאת? העומד כנגד שער המזרח אינו רואה פתח ההיכל. מי שעומד כנגד שער המזרח, הוא לא מסוגל לראות את פתח ההיכל. ומפני זה עשו כותל שעל גבי שער זה נמוך, בגובה 20 אמה, כדי שיהיה העומד בהר המשחה רואה פתח ההיכל, בשעה שמזה מדם הפרה נוכח ההיכל. זאת אומרת, הסיבה שהגובה של השער המזרחי הוא יחסית נמוך משער 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 השערים, זה כדי שמי שעומד בהר המשחה יוכל לראות, מי שעומד בשער המשחה במקום שחיטת הפרה האדומה, כתוב ושחטו אותה, איך כתוב שם? יש פסוק שממנו לומדים ששחיטת הפרה צריכה להיות כנגד פתח אוהל מועד. כנגד פתח אוהל מועד. נראה אולי את הכסף משנה כאן במקום, כן? בהלכה ה', כותב הכסף משנה, רגע, מה אתה אומר? כן, 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 אני חושב שהוא יביא את זה, רגע אחד. הנה, אני אקרא את הכסף משנה. רגע. כן, בפרק ב' למידות, בכל הכתלים שהיו שם, היו גבוהים חוץ מכותל המזרחי, שהכהן השורף את הפרה עומד בראש הר המשחה, מתכוון ורואה בפתחו של היכל בשעת הזיית הדם. פירש רשי בפרק כמה דיומה, כל הכתלים שהיו שם בכל בנייני הר הבית היו גבוהים הרבה מאוד, שהיו כל פתחים שבהם גבוהים 20 אמה, לבד ממה שעל הפתחים הרבה מאוד, חוץ מכותל מזרחי, והוא התחתון לרגלי הר הבית, שבו נכנסים לחיל שלפני עזרת הנשים, ומן החיל נכנסים לעזרת הנשים, ומעזרת הנשים לעזרה הגדולה, שכהן השורף את הפרה עומד בהר המשחה, הוא הר הזיתים, אשר על פני ירושלים מקדם, ממזרח, ופני הכהן למערב, הוא מתכוון ורואה מעל גובה ראש הכותל, דרך השערים שלפנים, לפנים ממנו, פתחו של היכל כשהוא מזה בדם. כמו שכתוב, ויזה אל נוכח פני אוהל מועד. ואם היה הכותל גבוה, אבל בשביל השערים מכוונים, זה כנגד זה, שער הר הבית כנגד שער עזרת הנשים, ושער עזרת הנשים כנגד שער הזרה הגדולה, ושער הזרה כנגד פתח ההיכל, לא היה יכול לראות את פתח ההיכל דרך הפתחים. לפי שער הולך ומגביה ועולה, עד שקרקע פתח ההיכל גבוה כף בית אמות יותר מקרקע הר הבית, ונמצאת סקופת ההיכל גבוה ממשקוף פתח הר הבית, ולא יוכל לראות חלל פתח ההיכל דרך אותו פתח. עד כאן לשונו של רש"י, כן? ורבינו בפרק ב', בפירוש המשנה בפרק ב' דמידות, על המשנה שכל הכתלים שהיו שם היו גבוהים, כתב ככל מה שכתב בפרק זה בהר היטב. עכשיו שימו לב, הרדווז כאן במקום כותב, מעניין, בהלכה א' שלו, באמצע ההלכה כתוב נמוך כדי שיהיה כהן, למה עשה את השער הזה נמוך? שם במשנה במידות פרק ב', וכל הכתלים שהיו שם היו גבוהים, חוץ מכותל מזרחי, שהכהן השורף את הפרה עומד בהר המשחה ומתכוון ורואה פתחו של היכל בשעת הזעת אדם, וכל זה מבואר. אומר הרדווז, אלא דקשיא לי, שאני רואה הר המשחה גבוה מאוד. זאת אומרת, הרדווז טוען מן המציאות. הרדווז היה בירושלים. אז הוא טוען שלכאורה הר הזיתים גבוה מאוד, שאפילו שיהיה כותל המזרח גבוה כשאר כותלי הר הבית, היה יכול לראות פתח ההיכל, שהרי העומד היום בראש הר המשחה רואה את כל הבית תחתיו עמוק. מי שעומד היום בהר הזיתים, אתה רואה את הר הבית על כף היד שלך, כן? אז מה הבעיה לראות את פתח ההיכל? אז הוא אומר, ולתרץ זה צריך לומר שלא היו שורפים את הפרה בראש הר המשחה, וגם הבית היה גבוה הרבה ממה שהוא עתה, ולפיכך לא עשו כותל המזרח גבוה כי שרה קטלים. בבקשה? לא, לא, מקום שחיטת הפרה ומקום ההזיה של אדם כנגד הר המשחה לא היה בראש ההר. היה ב... זה מה שהוא אומר. והיות והבית נמוך אתה ממה שהיה בתחילה, כבר הוכחתי אותו לאל מעניין אבן השתייה. זה דבר מעניין. היום כל המדידות של הר הבית בנויות על העקרונות האלה שכתובים כאן, למעשה. העקרונות שמבוארים במשנה במידות, והרמב"ם מביא אותם להלכה, שמי שעומד בהר המשחה, כן, במקום שחיטת הפרה, צריך לראות את פתח ההיכל. וחיפשו גם את המקום בהר, כדי לדעת איפה אבן השתייה, איפה מקום המקדש. אתה צריך לעשות מדידות טופוגרפיות, שעל פיהם אתה תוכל לחשב, שבאמת הצורה של העלייה משער הרחמים, כן? כלפי מערב, תהיה בדירוג הזה שהרמב"ם מדבר כאן. החשבון שכתוב כאן הוא הרקע והוא היסוד לכל המדידות שעשו ביחס לקביעה של מקום המקדש. מי שרוצה שיעיין בחיבורים, בכל הדברים שנתחברו בעניין, אבל באופן בסיסי זה היסוד. עד כאן.